ערב טוב לכולם, מוצאי שבת הגדול תשפ"א, אומר מרן המחבר בסימן תע"ג סעיף ו. הוא מתחיל לתאר את הסדר אחרי קריאת המגילה, נוטל לידיו לצורך טיבול ראשון כרפס, לוקחים כרפס, מגבילים את זה במי מלח, אוכל פחות מכזית, מברך פורי פרי אדמה, ואז מגיע אחרי הקידוש, אחרי נטילת ידיים בלי ברכה, אחרי הכרפס, מגיע היחץ, נוטל מצה אמצעית, כותב מרן המחבר, בוצע לשתיים וייתן חצייה לאחד מהמסובים לשומרה לאפיקומן, נוטים תחת מפה וחצייה השני ישים בין שתי השלמות, ומתחיל את ההגדה ואומר הלחמה עניה, אדמה נשתנה וכו'. שיטת מרן המחבר, בשולחן ערוך היא שהיחץ הוא בתחילת הסעודה. אחרי הקידוש, קדש, אוחץ, כרפס, יחץ, חוצה את המצה, ומתחילים לקרוא את המגילה הלחמניה. אבל הרמב״ם לא פוסק כך. הרמב״ם כותב בהלכות חמץ ומצה, פרק ח' הלכה ו', נוטל ידיים, אחרי ההגדה של פסח, מברך המוציא לחם מן הארץ, וחותך את המצה לשני חלקים, משום שנאמר לחם עוני, מדרכו של עני בפרוסה, ואחר כך אוכל מרור, ואחר כך כורך מצה ומרור ביחד. שיטת הרמב״ם, לא כמו שאנחנו נוהגים, שיטת הרמב״ם שאת המצה האמצעית חותכים לשני חלקים, עושים את זה לא בתחילת הסעודה, אלא אחרי נטילת ידיים. אחרי נטילת ידיים, כשעושים המוציא לחם מן הארץ על אכילת מצה, אז שוברים את המצה לשני חלקים, וחלק אחד מניחים בצד, לאפיקומן, לחם עוני, דרכו של עני בפרוסה בחתיכת לחם, היחץ הוא לא בתחילת הסעודה, אחרי שקראנו את כל ההגדה של פסח, והגענו לנטילת ידיים ואוכלים את המצה, המויצי לחם מן הארץ, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מצה, אז חוצה את המצה לשני חלקים, חלק קטן וחלק גדול. זוהי שיטת הרמב״ם. וגם הריף סובר ככה. מרן המחבר, באופן יוצא מגדר הרגיל, נטע משיטת הרמב״ם ושיטת הריף, והלך כשיטת הראש ועוד ראשונים. למה? מתאר הטור בסימן תע"ה את השתלשלות המנהג. מביא הטור, כתב רב אלפס, והוא בעצם מסביר את הרקע למחלוקת של הרמב״ם והשולחן ערוך. אנחנו רגילים שבליל הסדר יש שלוש מצות. עריף והרמב״ם סוברים שבליל הסדר ישנם שתי מצות בלבד. כך כותב הרמב״ם ולוקח שני רקיקים, שתי מצות. כך סובר הרמב״ם, כך סובר עריף, ליל הסדר, שתי מצות בלבד. נראה בפנים. כתב עריף, אומר הטור, כתב רבינו אלפס, של בלילה הראשון, שאין צריך אלא בית מצות. אחת פורסה לשניים, מצה אחת מהשניים שובר, מברך מהמוציא לחם מן הארץ ואכילת מצה. וכן כתבו קצת הגאונים, שיטת הריף, שיטת הרמב״ם, שיטת הגאונים, בליל הסדר, שתי מצות בלבד. והגאון מווילנה פוסק בשולחן ערוך, בהגאות על שולחן ערוך, כך אנחנו נוהגים, פוסק הגאון, שתי מצות. גם בהגדות שרואים בהתחלה את הקערה, מנהג הגרא, הגאון מווילנה, שתי מצות בלבד. מדוע מרן המחבר, שלקט לו לקו הלכתי, הוא לקח את שלושה עמודי ההלכה, את הריף והרמב״ם הספרדים, ואת הראש האשכנזי, שיטת רבינו אשר, ואמר, שניים מתוך שלוש פסקו A, אני הולך אחרי הרוב. וכאן מרן המחבר, עזב את הריף, עזב את הרמב״ם, והלך אחרי רבינו אשר, ופסק שצריכים שלוש מצות. מדוע וכיצד? מרן המחבר, עזב את הריף, עזב את הרמב״ם, והלך אחרי שיטת מרן המחבר. אומר הטור, ובחילוף מנגדים כתוב אנשי בבל, שחל פסח בשבת מניח פרוסה בין בית השלמות, וכשחל בחול, מביא פרוסה או שלמה ומברך עליה בברכות. חלק משיטת הגאונים, אם פסח יוצא בשבת, צריך לחם משנה, אז יש שלוש מצות, שתי מצות שלמות, ואחת ששברנו. אבל אם פסח יוצא ביום חול, מצה וחצי, שתי מצות מספיק, שוברים מצה אחת, לא צריכים שלוש מצות. אבל כן חילק בעל הגדולות וכתב שבין שבת לחול, וכן כתב רב עמרם, אבל הראש פסק וכתב נוהגים באשכנז וצרפת לעשותן שלוש מינים של מצה, כמו קורבן תודה, חלות, רתים ובוכה, וכל מין היה בגים ולסרונים ושלוש מצות. מרן המחבר עזב את הרמב״ם וטריף, ופסק כמו רבינו אשר ורב אברהם והתוספות, זה אמור להיות לכם מאוד ראשונים, כי מנהג העולם בצרפת ובאשכנז היה מדורי דורות שלוש מצות. ויש כלל, פוק חזי, מי עמד הבר. הכלל אומר שמנהג העולם שיהודים קובע, יש לו יסוד. הנח להם לישראל, אומרת הגמרא, שאם לא נביאים הם, בני נביאים הם, ומסור את אבותיהם בידיהם, שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך, ומנהגי ישראל הם מנהגים קדושים. ומה שאנחנו עושים, רוב עם ישראל, שעושים בעצם, עושים את מה שראו אצל אבותיהם, ואבות אבותיהם, מזה שנים רבות על רבות, מדורי דורות. וממילא, היות וכך, הדינו שנהגו שלוש מצות. זאת הסיבה. זאת הסיבה שמרן המחבר עזב את הרמב״ם וטריף ופסק עם מוארו שלוש מצות, ומוסיף עוד הלכה. וצריכים לסמן מי מצא א', מי זה מצא ב', מצא ג', לכן יש כהן לוי וישראל, או אברהם, יצחק ויעקב. המנהג הזה מקורו בראשונים, שיש מצא עליונה, מצא א', מצא ב', מצא ג', מצאת הכהן, מצאת הלוי, מצאת ישראל, מצאת אברהם, מצא כנגד יצחק, מצא כנגד יעקב, שלושת האבות, מסומן. צריך רק לדאוג ששלושת המצות יצאו טיפה החוצה ויגעו אחד בשני. כי כשאנחנו מגלים את המצות בשעת ההגדה, צריכים לראות את כל השלוש. לכן אם הן תקועות בפנים, ואנחנו פותחים את המצות, רואים רק את המצה העליונה. אבל אם אנחנו נמשוך את שלושת המצות טיפה החוצה כדי שיהיה מגע שהן נוגעות זו בזו, כשאנחנו מגלים את המצות בשעת ההגדה, רואים את שלושת המצות. זוהי הלכה, וכך פוסק השולחן ערוך שלוש מצות. אבל הרמב"ם פוסק שתי מצות. לכן מובן שלפי ההלכה שלנו שלוש מצות, אנחנו שוברים את המצה האמצעית בתחילת הסדר. למה? כי יישאר לי שתי מצות שלמות להמויצי לחם מן הארץ, לחם משלם. אבל לפי הרמב"ם, שיש רק שתי מצות, אם אני אשבור את המצה בתחילת הסדר, אין לי להמויצי שתי מצות. לכן שוברים את המצה בתחילת הסדר, אחרי שעשו המויצי לחם מן הארץ, אז שוברים את המצה ואומרים על אכילת מצה, ואת החצי שנשאר מהמצה השבורה, לחם עוני, משאירים אוכלים, ואת החלק השני משאירים לאפיקומן. זה אולי אחד ההסברים לבאר את המחלוקת בין המחבר והראש ורב אמרם מצד אחד, ואילו הריף והרמב״ם והגאון מצד שני, האם שלוש מצות בליל הסדר או שתי מצות, לנו שלוש מצות, לכן יחץ בתחילת הסדר. לרמב״ם שתי מצות, לכן יחץ בסוף הסדר, בתחילת הסעודה אחרי קריאת המגילה, שאז יש לנו בעצם לחם משנה, ואז אנחנו יכולים לחתוך את המצה ולא לפני כן. הסבר אחד שיכול אולי להסביר את המחלוקת של הראשונים הללו. הסבר נוסף. המגן אברהם כותב, מביא גמרא, בפסחים קט"ו עמוד א', זה נמצא גם בל"ו עמוד ב'. מה זה לחם עוני? מה פירוש הביטוי לחם עוני? הפירוש הראשון, ארמס ברוט, לחם של עניים. דרכו של עני בפרוסה, אין לעני כסף לקנות מצה שלמה או לחם שלם, לכן העני, דרכו של עני בפרוסה, לכן העני אוכלים חלק, שוברים את המצה לקחת חתיכה, כי דרכו של עני, בגלל המצב הכלכלי הקשה, לא יכול לקנות מצה שלמה, חצי מצה, רבע מצה, אשתיק עלי. לחם עוני, לחם של עניים. זה הסבר אחד בגמרא. עומר שמואל, לחם עוני, פרוסה של דרכו של עני בפרוסה. דבר אחר, לחם עוני, לחם שעונים עליו דברים הרבה. זאת אומרת, יש עניין לקרוא את ההגדה על הלחם, על המצה. שהמצה גלויה, פותחים את המצות, יש המנהג כשאנחנו מגלים את המצות בשעת ההגדה, זה לא מנהג סתם שמישהו המציא את זה, אלא המקור הוא בגמרא, בדברי שמואל, שצריך להגיד את ההגדה, כשאנחנו קוראים את ההגדה של פסח, אנחנו צריכים לראות את המצה וכאילו על המצה אנחנו קוראים את כל המגילה. הלחמניה, זה הלחם עוני. עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם, וזה המצה שאכלנו בחיפזון, לחם שעונים עליו דברים הרבה, זהו העניין של גילוי המצות, וזה ההסבר השני של הגמרא. רוצים האחרונים ליישב את המחלוקת בין הרמב״ם לבין השולחן ערוך, האם יחץ, חציית המצה לשני חלקים, זה בתחילת ההגדה, או בסוף ההגדה, בתחילת הסעודה, בשני הטעמים הללו. אם זה לחם שעונים עליו דברים הרבה, צריך לשבור את המצה לפרוסה בתחילת ההגדה, כדי שנגיד על הלחם עוני, על חתיכת מצה ולא מצה שלמה, שדרכו של אני לאכול חתיכה קטנה, ועל זה אנחנו קוראים את כל ההגדה, כשהכיסוי של החלות פתוח. לחם עוני, שעונים עליו דברים הרבה. אבל אם אני אומר לחם עוני, דרכו של אני בפרוסה, מתי אני אוכל פרוסה? אחרי המויצי לחם מן הארץ. זו שיטת הרמב״ם. מתי נשבור את המצה? כשאני קורא את ההגדה? בכלל לא קשור. כשאני מתחיל לאכול, אני אוכל חצי מצה כמו שאני אוכל חצי מצה. זה לחם עוני, מאכל עניים, דרכו של אני בפרוסה, בשתיקה למצה. זה אולי אחד ההסברים להסביר את המחלוקת של המנהג של הרמב״ם לחתוך את המצה בתחילת הסעודה, לבין המנהג שלנו לחתוך את המצה בתחילת ההגדה. השני הסברים אמרנו. הסבר אחד, מדוע אנחנו עושים יחס בהתחלה, כי יש לנו שלוש מצות, לפי הרמב״ם רק שתי מצות, אם נשבור בהתחלה אין לחם משנה, אין שתי מצות שלמות, לכן רק בתחילת הסעודה. הסבר שני, האם הכוונה לחם עוני, לחם שעונים עליו ואומרים עליו וקוראים עליו את ההגדה, זה צריך להיות בתחילת הסדר. אבל הרמב״ם למד לחם עוני, דרכו של אני בחתיכת לחם בפרוסה, בחתיכת מצה, וזה מתאים לשבור את זה בתחילת הסעודה. ישנם בהלכה כמה וכמה שאלות על הנושא הזה של ליל הסדר. קמחא דפסחא, צדקה לקמח. למה לקמח? למה לא ליין? למה לא לפירות ולירקות ולסלטים ולבשר ולדגים ולכל מטעמים? למה קמח? נכון שקמח זה הכי חשוב, כי מצה זה מצוות עשה מהתורה לאכול בליל הסדר, ובשר זה מנהג חשוב לכבוד החג, ואם הוא לא אכל בשר גם כן חג. אבל אם הוא לא אכל מצה, הפסיד את המצווה. אז אני מבין שקמח למצות, קמחא דפסחא, צדקה לקמח, זה דבר הכי חשוב, אבל לא רק קמח. גם ארבע כוסות זה מצווה מדרבנן, וגם ארור לקנות ירקות, חסה, זה גם כן מצוות עשה מדרבנן, ולאכול סעודת חג, בשר ודגים, זה גם כן מצווה מדאורייתא, אין שמחה אלא בבשר ויין. למה דווקא קמח לפסח? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, לאכול מצה לחם עוני. המצה שעם ישראל יצא ממצרים, זה לא לחם עוני, זה לחם של עושר. הרי יצאו ברכוש גדול. עם ישראל יצא ממצרים ברכוש גדול. לא הספיקו לאפות מצה כי ברחו ממצרים, וכל אחד יצא עם כלי כסף וכלי זהב. ובגדים, ושמלות, עושר אדיר. כל אחד יצא עם כמות של תכשיטים וכלי זהב, 90 חמורים לובים, פרופר זון לבן אדם. יצאו שם, כל אחד היה מולטי מיליונר. אז זה לא לחם עוני, זה לחם של עושר. אולי לכן הרמב״ם אמר לשבור את המצה בתחילת הסעודה. הלחמניה, הלחם עוני, זה מה שאכלו במצרים. אבל בתחילת הסעודה זה כבר הלחם העשיר. שוברים את המצה ואומרים, את המצה הזאת אכלנו במצרים, כאילו הספקנו לאפות לחם של עושר. אולי זאת הסיבה שהרמב"ם אומר לשבור את המצה בתחילת הסעודה. כי הלחם עוני שאנחנו אוכלים לא מתאים ללחם שיצאו ממצרים, כי אז יצאו באושר גדול. אז צריך להסביר בעצם מה זה קמחא דפסחא, ולמה דווקא לשבור את זה, את הלחם, למה זה נקרא לחם עוני, זה לחם של עושר. למה לשבור את המצה והחלק הגדול לאפיקומן, והחלק הקטן נשאר לנו. בכלל כל הסיפור הזה של המנהג. יש תנא ואליהו, מדרש עצום. אני קורא את המדרש. יוצאי מצרים, מצווה אחת הייתה בידן, והייתה לפני הקדוש ברוך הוא נוח הרבה יותר ממאה מצוות. מהי המצווה האחת שהייתה בידם? שעשו כולם אגודה אחת וקרתו ברית לגמול חסד זה עם זה. החליטו עם ישראל לעשות חסד ולעזור אחד לשני. מה יש לעזור? מה יש לעזור ביציאת מצרים? היום צריכים לעזור במצב הכלכלי הקשה של עם ישראל, של העולם כולו, צריכים לעזור אחד לשני. מה, איזה חסד היה שעם ישראל יצא ממצרים? מה אפשר לעשות חסד אחד עם השני? הנביא אומר ירמיהו, ויהי דבר השם אלי לאמור, הלוך וקראת באוזני ירושלים, כה אמר השם, זה אחד הפסוקים המרכזיים בזיכרונות של ראש השנה בתפילת מוסף. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר. איזה חסד? אפשר להגיד, זכרתי לך את האמונה. האמונה שעם ישראל האמין בהשם, יוצאים למדבר, אין מה לאכול, לא יודעים מה יאכלו, לא יודעים מה ישתו, לא ידעו איפה ישנו, מה יהיה, לאן יהיה, הולכים למדבר, למקום ריק, לא יודע שום דבר, הקדוש ברוך הוא אמר ללכת, אני מאמין ואני יוצא ממצרים. זכרתי לך את האמונה, מה זה זכרתי לך חסד נעורייך, איזה חסד היה שם? אומר אחד הראשונים בעל הכל בו, לדעתי פצצת אטום. עם ישראל יוצא ממצרים, אופים מצות. לא כולם הספיקו לאפות מצה. החיפזון, הלחץ הגדול, משה רבינו, לצאת לברוח מכאן, פרעה אומר, תלכו מכאן, יוצאים ממצרים. לחץ גדול, לוקחים את הילדים, את הפה קלח, את העט בלח, את כל החבילות, את הכלי כסף מזם, יוצאים ואופים מצות תוך כדי. לא כולם הספיקו לאפות מצה. ומי שאפה מצה, לקח מהמצה שלו חתיכה, ונתן לחבר שלו שלא הספיק לאפות מצה. חסד נעורייך. קרתו ברית זה עם זה לעשות חסד, איזה חסד? כל אחד מיליונר, כלי כסף, כלי זהב, בגדים, סמנות, המצרים נתנו הכל, נכון. אבל צריכים גם לאכול משהו ביציאה ממצרים, בקרית היציאה, וצריכים לאכול מצה. ומתחילים לאפות מצה, ואין זמן לחכות שיהיה לחם, עד שהבצק תופח, ומי שאפה, אפה, ומי שלא אפה, אין לו אפילו מצה. קרתו ברית זה עם זה לעשות חסד, זה שאפה מצה, שבר מהמצה חתיכה ונתן לחבר שלו. כששוברים מצה, אף פעם לא יוצא חצי אותו דבר. רק אם אתה שובר עם סרגל ועם מכונה. שוברים מצה, תמיד יש אחד גדול ואחד קטן. איזה חתיכה מהמצה נתן לשני? את החתיכה הגדולה. זהו היחד שאנחנו עושים. שוברים, חתיכה קטנה משאירים אצלנו, וחתיכה גדולה משאירים לאפיקומן. למה? זה בדיוק מה שהיה במצרים. שברו מצה, חתיכה קטנה השאירו בשביל עצמם, ואת החתיכה הגדולה נתנו לחבר שלא הספיק לאפות מצה. על זה אומר הקדוש ברוך הוא, זכרתי לך חסד נעורייך. החסד הזה שאתם עשיתם אחד עם השני, שכל אחד אפה מצה, ומי שלא היה לו מצה ביציאה, בלחץ הגדול, בבלגן הגדול, שיוצאים ממצרים עם כל הדבר, חתך מהמצה שלו שהוא אפה, מהמצה הבודדה ומהמצות הבודדות שהיה לו, חתך חתיכה ואת הגדולה נתן לחבר שלו. חסד נעורייך, ובזכות זה יצאו ממצרים. זאת הסיבה שיש קמחא דפסחא, זאת הסיבה קמח לפסח, כי בזכות הקמח לפסח שאנחנו נתנו אחד לשני במצרים, לכן הגעלנו. ודאי שצריכים לתת לשני גם קמח, וגם יין, וגם בשר, וגם דגים, וגם לעזור לכל אחד מה שהוא צריך, זה ברור. אבל הקמח זה הסימבול המיוחד, כי זה החסד שעם ישראל קרתו זה עם זה לעזור אחד לשני, ומהמצה הבודדה שהייתה לו, את זה מה שהם נתנו. לכן מתחילה ההגדה, כל דכפין יתה ויכול, מזמינים אורחים פתאום, כל חג צריכים להזמין אורחים, כל יום צריכים לתמוך בעניים, אבל כל דכפין יתה ויוכל, כל דצריך יתה, כל מי שרוצה, כל מי שרעב יבוא אלינו, למה? כי זה בעצם הסיבה שבזכותה יצאנו ממצרים. על זה אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, הלוך וקראת באוזני ירושלים למור, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, איזה חסד? החסד שאתם עשיתם בנעורים שלכם בתחילת הייסוד של עם ישראל במצרים לקראת מתן תורה בהר סיני, החסד הזה שאתם עשיתם אחד עם השני, זאת הסיבה שיצאתם ממצרים, זאת הסיבה שיש קמחא דפסחא, זאת הסיבה שאנחנו יוצאים ממצרים ונוהגים בליל הסדר לקחת את המצה ולחתוך אותה לשני חלקים, כשם שאבותינו חילקו את המצה לשני חלקים. ואת החלק הקטן השאירו אצלהם, ואת החלק הגדול נתנו למישהו אחר, שאין לו. לכן אנחנו את החלק הקטן משאירים על השולחן, את החלק הגדול מטמינים לאפיקומן בסוף הסעודה, כפי שאבותינו חילקו את המצה, גם אנחנו חולקים את המצה, זכר לחסד שקרתו זה לעשות עם זה. לפי זה מובן עוד אחד, ישנה גמרא ידוע מסכת שבת, דיברנו על זה כמה וכמה פעמים בשנים האחרונות. השאלה ידועה, למה אנחנו חולקים את המצה האמצעית? למה לא את, את המצה הראשונה? למה לא את המצה האחרונה? למה דווקא את המצה האמצעית? אז יש הסבר שאנחנו חולקים את המצה של הלוי, הלוי, שבט לוי, במעשה העגל לא חטא. ומשה רבינו קורא, מי להשם אליי? מי זה שאין לו חלק ונחלה במעשה העגל? ויאספו אליו כל בני לוי. שבט לוי, הקדושים והתיאורים, הכהנים והלווים, לא חטאו בעגל. חלק השבטים אחרים, חלק חטאו, חלק עמדו בצד ולא מחו, היו שותפים לראות מה יקרה. שבט לוי נקי מכל רבב. מי להשם אליי? אנחנו להשם. שבט לוי מגיע למשה רבינו. אומר להם משה רבינו, אלה אנשים שעשו את העגל, תהרגו אותם. הם היו צריכים להרוג לא רק את האנשים, חלק היה משפחה שלהם. כי אם לוי למשל, אבא שלו נפטר, לוי, אמא שלו התחתנה עם מישהו משבט שמעון, נולד אח, אח מאמא ולא מאבא. שני אחים, מאמא, לא מאבא. אחד לוי ואחד ישראל. והוא היה צריך להרוג את אח שלו, אם משה רבינו אמר לו, האח הזה עבד עבודה זרה. האומר לאביו ולאחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע. אומר משה רבינו, משבח את שבט לוי שהרגו את כל אלה שהשתחוו לעגל ואת כל האיניציאטיב וכל היוזמה של העגל, היו צריכים להרוג אותם כעובדי עבודה זרה. ואחרי שמשה רבינו קבע מי הם, שבט לוי הרגו אותם. גם אם זה היה אח שלו או קרוב שלו, שהוא לא לוי, אבל הוא קרוב שלו, כמו שני אחים מאמא ולא מאבא, ראובן הוא משבט ראובן, ואח שלו משבט לוי, כי האמא אותה אמא ולא אותה אבא, הוא הרג את אח שלו על פי ציווי השם. הם ידעו לחתוך בין אלה שעבדו עבודה זרה, לאלה שלא עבדו עבודה זרה. לכן את שבט לוי, את מצת הלוי, אנחנו חולקים לשניים, כמו שהם ידעו לחלוק בין שני החלקים של עם ישראל, בין אלה שעבדו עבודה זרה, ומגיע להם עונש מוות, לאלה שלא עבדו, שנשארו בחיים. הסבר אחד. הגמרא מביאה, האחרונים מסברים הסבר אחר, על פי הכלל לא כהן לוי ישראל, אלא מצת אברהם, מצת יצחק, מצת יעקב. ואנחנו חולקים את מצת יצחק. למה דווקא את מצת יצחק? אומרת הגמרא במסכת שבת פיתת עמוד ב', לעתיד לבוא, בא אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא ואומר לו, הגלית את עם ישראל, החרבת את בית המקדש, אני לא מסכים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בניך חטאו. אומר אברהם אבינו, אם חטאו, ימחו על קדושת שמך. אם חטאו מגיע להם, אין מה לעשות. בא הקדוש ברוך הוא ליעקב, אמר, אולי יעקב יסנגר על עם ישראל. היה לו הרי צער גידול בנים שם, הילדים רבו אחד עם השני, ומחרו אחד את השני. אולי הוא ימליץ טוב על עם ישראל. בא יעקב אבינו, אומר, הגלית את עם ישראל, החרבת את בית המקדש, ילדים שלי, אני לא מסכים, מה קרה פה? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה צודק, אבל בניך חטאו. אומר יעקב, אם חטאו, ימחו על קדושת שמך, אז מגיע להם עונש, אין מה לעשות. אומר הקדוש ברוך הוא, לא באברהם ולא ב... בוא נלך ליצחק. שואל יצחק, מה קרה לעם ישראל פה? הגלית אותם, החרבת את בית המקדש, ירושלים, שרפת, מה קורה פה? אני לא מסכים, ילדים שלי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בניך חטאו. אומר לו יצחק, בניי ולא בניך? מה זה בניך? זה שלי? זה גם שלך? חוץ מזה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, בוא נעשה חשבון. הרי אדם חי 70 שנה, עד גיל 20 לא מענישים בדיני שמיים, נשאר 50 שנה, מתוך 50 שנה חצי מהזמן בן אדם ישן, נשאר 25, מה-25 חצי מהזמן הוא אוכל ושוטה ועסוק בצרכיו שלו, נשאר 12.5, 12.5 שנה של עבירות, חצי עליי, חצי עליך. פלגה עליי, פלגה עליך, נתחנק, אני לוקח את החיות על חצי וגם אתה. הוא מוסיף עוד משפט אחד, אם אתה לא רוצה, אומר יצחק, הכל עליי. הביטוי הזה, פלגה עליי, פלגה עליך, שיצחק דן את עם ישראל לקו זכות ולוקח אחריות כדי שהקדוש ברוך הוא יקל את עם ישראל, אנחנו מזכירים את המשפט הזה של יצחק, פלגה עליי, פלגה עליך, לוקחים את המצה של יצחק, המצה האמצעית, ושוברים אותה כדי להזכיר לקדוש ברוך הוא, פלגה עליי, פלגה עליך, חצי מהזמן של העבירות שלנו יצחק לוקח על חשבונו, וחצי ריבונו של עולם אתה לוקח, רחם עלינו וראשיינו, השעת העבדי, לשנה הבאה בארץ ישראל, השעת הבני חורין, לשנה הבאה בני חורין, לשנה הבאה בארץ ישראל. זהו ההסבר הקלאסי הידוע. אולי אפשר להסביר עוד פשט חדש, אומרים האחרונים, בביטוי פלגה עליי, פלגה עליך, שיצחק אומר, חצי עליי, חצי עליך. בא יצחק לקדוש ברוך הוא ואומר לו, תראה את עם ישראל. אחרי שנות עבדות, ארבעה דורות היו במצרים. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, אבינו ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. ועבדום ועינו אותם 400 שנה וגם את הגוי אשר יעבוד עוד אנוכי, ואחרי כן יצאו בחוש גדול, ודור רביעי ישובו הנה לארץ ישראל. ארבעה דורות עבדו במצרים. האלתר זה ידי עבד, הסבא עבד, האבא עבד, והבן עבד ויצא ממצרים. ארבעה דורות של עבדים. עם שבור, הרגו לו את הילדים, העבידו אותו בפרך, העבידו את הנשים בפרך, את העבדים, עם דפוק, שבור, מעוך, קטות ונתוק, דפוק. שבורים, בעלי מומים, שבורים בגופם, שבורים בנפשם, שבורים בכל, יצאו עם הרבה כסף, זה לא יתקן את הנפש, הבן אדם גמור. למרות הכל, יוצא אדם ממצרים עם מצה, וחותך מצה ונותן לחבר שלו. עבד בדרך כלל שחוטף מכות, דואג קודם כל הפיקה שלו. אנחנו יודעים לו עלינו, השם ישמור ויציל באושוויץ, חילקו את הלחם, אנשים קפצו אחד על השני, ואכלו אחד את השני, בשביל חתיכת מרק עם זן, כי אם הוא לא יקבל את זה, הוא ימות. השם ישמור ויציל, איך שיורידו את עם ישראל לדרגה כל כך, כל כך שפלה, שהיו צריכים לריב על חתיכת לחם יבש, על חתיכת מרק עם חול. עם ישראל יוצא ממצרים, עופים מצות, השני לא הספיק לפות מצה, אז לא. קרתו ברית לעשות חסד זה עם זה. וכל אחד שבר חצי מהמצה שלו, ועוד יותר מחצי, ונתן לשני. זה לא דבר מובן מאליו. זה לא חסד, זה החסד הכי גדול שיכול להיות. תראו לכם אדם עני שאין לו מה לאכול, דופק מישהו בדלת, ובקש עזרה, והעני הזה שבקושי יש לו חצי פיטה, שובר מחצי הפיטה ונותן לשני. זה אי אפשר לתאר את הדבר הזה, כי אדם שאין לו מתאמץ כדי להחזיק את המעט שאין לו, כדי שישאר לו את מה שאין לו. אבל לתת את מה שאין לו לשני שיש, שעוד יותר אין לו, מי עומד בזה? אבל זה היה עם ישראל. יצאו ממצרים ואפו מצות, לא כולם הספיקו. ומי שאפה מצה והספיק, שבר מהמצה ונתן לחבר שלו. פלגה עליי, חצי מהמצה שלי, פלגה עליך, חצי מהמצה למישהו אחר. אנחנו באים לקודש ברוך הוא ואומרים לו, תשמע, עושים את ליל הסדר, מתפללים לשנה הבאה בירושלים הבנויה, השעת העבדי לשנה הבאה בני חורין, השעת האחה לשנה הבאה בארעד ישראל, בארץ ישראל. מתפללים, באיזה זכות? תראה איך יצאנו ממצרים, ריבונו של עולם. אפו מצות, וכל יהודי שלא היה לשני, חתך מהמצה שלו, פלגה עליי, חצי שלי, פלגה עליך, חצי שלך. זה הזכות שאנחנו מזכירים בליל הסדר. באים ביחץ בתחילת הסעודה, שוברים את המצה האמצעית של יצחק. הסברנו את הגמרא למה יצחק, אבל ההסבר השני של יצחק, פלגה עליי, פלגה עליך, בא יצחק ואומר לקודש ברוך הוא, בניי יצאו ממצרים, חתרו, זה נכון. בניך חתו, בניי חתו, בנים שלנו חתו, הכל נכון. אבל תשמע, אם יש לך עסק, חתרו זה נכון, אבל חותכים מהפיתה שלהם ונותנים לשני. פלגה עליי, פלגה עליך. זה מה שיצחק רוצה לטעון לקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו אומרים, הלך מעניה דיאכלו אבטנה בארד למצרים, ובזכות זה שעם ישראל חתכו מהמצה שלהם ונתנו לשני, זכו לצאת ממצרים. ובזכות זה שאנחנו מזכירים את הזכות הזאת, של פלגה עליי, פלגה עליך, אנחנו מתפללים שלמרות שהשעת האחה, לשנה הבאה בארד ישראל. השיטת המחבר, נסכם בקצרה את מה שדיברנו היום, ונעמוד בזה בעזרת השם. שיטת מרן המחבר, יש שלוש מצות. שיטת הרמב״ם, שתי מצות בלבד. לכן לפי הרמב״ם שוברים את המצה בסעודה אחרי נטילת ידיים. שיטת מרן המחבר, שוברים את המצה בתחילת הסעודה. לחם שעונים עליו דברים הרבה. אנחנו קוראים את ההגדה ומגלים את המצות, שלושת המצות קצת בחוץ, נוגעות זו בזו, כדי שנראה גם את החלק של המצה, המצה השבורה, פלוס המצה העליונה והתחתונה, כולם נוגעות זו בזה. וקוראים את ההגדה, לחם שעונים ואומרים עליו דברים הרבה, את כל ההגדה של פסח. שיטת הרמב״ם, לחם עוני, דרכו של אני לאכול חתיכה. מתי? בסעודה. אז מתי עושים יחץ? אחרי המויצי לחם מן הארץ, אז שוברים את המצה, ואז אוכלים חלק מהמצה, כמו שאני היה אוכל אז. אלו ההסברים שהסברנו. ועברנו לחלק של ההגדה על כך שעם ישראל, שאנחנו נוהגים לשבור את המצה של היחד, שני חלקים, חלק הקטן אצלנו וחלק הגדול אפיקומן. אבל הרעיון העומד מאחורי זה, אומר בעל הכל בו אחד מהראשונים, על פי התנת ואליהו שעם ישראל קרתו לעשות ברית זה עם זה, חסד אחד עם השני, שעם ישראל במצרים כבר שבר את המצה לשני חלקים, וחלק אכל לעצמו, וחלק נתן למי שלא היה לו זמן לאפות מצות, נתן להם את המצה הזאת. פלגה עליי, פלגה עליך, או בגלל שזה שבט לוי, שחילקו בין אלה שעובדים עבודה זרה, לאלה שלא עובדים עבודה זרה, שוברים את מצת הלוי, או שוברים את מצת יצחק, שיצחק אמר, חלק פלגה מחצי מהעבירות עליי, חצי מהעבירות, כך אתה הקדוש ברוך הוא אחריות. זה הסבר אחד. וההסבר שני, אומר יצחק, פלגה עליי, פלגה עליך. מי אמר פלגה עליי, פלגה עליך? עם ישראל במצרים. חצי אני אוכל מצה, וחצי אתה אוכל מצה, לשני לתת לו. זוהי הזכות הגדולה שהייתה לעם ישראל שיצא ממצרים. אני רוצה לסיים על הקהילה פה בווינה. איך שאנשים תמכו במשפחות נזקקות, בעלי החנויות, ואנשים פרטיים שהתקשרו וביקשו כתובות של משפחות כדי לעזור. גם בעלי החנויות, כל החנויות שמוכרות מזון ומשהו שקשור למזון, התקשרו לרבנים למי לשלוח קרטון, חבילה, מצות, קיבלו כתובות ומשכו. התקשרו אנשים פרטיים בעלי יכולת, ביקשו שמות של משפחות, נתנו להם 15 ו-20 שמות של משפחות, ונתנו להם גוטשיין, ומהחנויות של הסופרמרקטים יצאו קרטונים עם בשר ודגים וכל מתאמים למשפחות, שאין להם את האפשרות לקנות את המינימום. החסד הזה שקיים פה בקהילה שלנו בווינה, החסד הזה שקיים בארץ ישראל, במדינת ישראל, ובכל קהילות ישראל, שהמצב הכלכלי של אנשים שהיה להם פרנסה, ולצערנו הרב פיתרו אותם מעבודתם, ואנשים שהיו בעלי יכולת ירדו ממש לפת במלח ומים במסורה, קיבלו למרות המצב הכלכלי הקשה, בכל אתר ואתר, כל יהודי ויהודי קיבל את מה שהוא צריך כדי שיוכל לשבת ולנהוג כבני חורין, וממילא אנחנו יכולים לשבת כבני חורין, כשאנחנו יודעים שאנשי קהילתנו ואנשי הקהילה הגדולה בווינה, כולנו משפחה אחת גדולה, לכולם, אין יוצא מן הכלל בקהילה בווינה, מה שאנחנו גרים, וברוך השם גם במקומות אחרים, לא תהיה בליל הסדר משפחה אחת בווינה, שלא יהיה לה מצות ויין ובשר ודגים וכל מתאמים לעשות את הסדר הראשון וגם את הסדר השני כהלכתו. על זאת גאוותנו. זה היה ביציאת מצרים. יהודי אמר פלגה עליי ופלגה לחבר שלי. זה מה שאנחנו עושים היום כאן. זה מה שעושים בארץ ישראל. זה מה שעושים בכל קהילה וקהילה. וממילא בזכות זה נוכל להגיד הלילה, בליל הסדר בעזרת השם, ברביעי בלילה, השתה עבדה לשנה הבאה בני חורין. השתה אחה בחוץ לארץ, אבל לשנה הבאה, השנה הבאה לא הכוונה בעוד 365 יום. שנה הבאה, תסיירת הסקומט. בעזרת השם, זה גם יכול להיות מחר ומחרתיים, לא עוד שנה. לשנה הבאה בירושלים הבנויה, זה לא השנה הבאה, next year. השנה הבאה עכשיו עלינו לטובה, כולנו בעזרת השם, בגאולה השלמה, בביאת משיח צדקנו, לשנה הבאה בירושלים הבנויה, עלינו ועל כל ישראל, אמן ואמן.